אנחנו בפתח השעה הזו נשוחח עם שר ביטחון לשעבר, המתכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. אנחנו רואים אותך, אדוני, בין שורת הבכירים שתומכים בהפגנות במוצאי שבתות, במחאה הגדולה נגד הממשלה, נגד הרפורמה המשפטית של לוין, ועוד ועוד. ואני רוצה לשאול אותך באמת כך, אולי, אתה יודע, בשיחה פתוחה, בוא תנמק את עמדתך ותייצג את עמדתם של החצי האחר של העם, או חלקו של העם, שמתנגד למה שאנחנו רואים בכל מיני היבטים בכנסת הזו.
תראה, ואני חושב שאנחנו נמצאים במצב טרגי. המדינה תקועה כבר למעלה מחמש שנים, קודם כל בגלל הסתבכות של איש אחד, שעבדתי איתו הרבה שנים, אני מכיר את היתרונות, מכיר גם את החסרונות, שבעצם מדינת ישראל מאשימה אותו בשלושה כתבי אישום חמורים, בנוסף לזה ועדת מירון, שבה נספו אסון, שנספו בו 45 מתפללים, כבר הוציאה הזרה נגדו, וזה עוד לפני שוועדת הצוללות תגיע בסופו של דבר גם למה שאני קורא פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר. ומה שקורה בעצם בשנים האחרונות, זה איש אחד שיסתבך, משעבד את האינטרסים של המדינה בכל המובנים, להוביל לחמש מערכות בחירות בגלל ההסתבכות שלו, לשתק את המדינה בלי תקציב שלוש שנים, ועכשיו לדרוס את הרשות השופטת, שהיא בעצם הגורם היחידי שעוד משמש כאיזון ובלם לדמוקרטיה הישראלית, ולמעשה להפוך את המדינה לדיקטטורה. וזה המחאה. אני מרגיש את עצמי כמו שהוזעקתי במלחמת יום הכיפורים להציל את המדינה. אני מרגיש עכשיו אותו דבר, שאז היה עם חיצוני, עכשיו זה יום פנימי. אני מסתכל על מה שקוראים רפורמה, אבי, זה לא רפורמה, זה הפיכה משטרית. אם באמת בסוף במדינת ישראל הממשלה הרי שולטת בקואליציה, בכנסת, זה השיטה שלנו, והגורם היחידי שעוד יכול לפקח ולבקר זה הרשות השופטת, אז הפוליטיקאי שיושב בראש, במקרה הזה גם בניגוד עניינים, כי הוא מואשם על ידי המדינה, רוצה למנות את השופטים, רוצה שיועצים משפטיים יהיו משרות אמון, ולא גורמים שעוזרים ומבקרים את השרים וכן הלאה וכן הלאה, ורוצה פסקת התגברות, כך שבסופו של דבר לא יהיה שום פיקוח, אנחנו נהיה דיקטטורה, עם מחיר מאוד כבד למדינה.
אוקיי, הצד השני של כל הסיפור הזה, זה בית המשפט העליון אכן הוא הסמכות הגבוהה במדינת ישראל, שמאזנת, ששומרת גם על המיעוט, גם על הרוב, בהתאם לעניין. זה רשות שחצי, אולי, אני לא יודע, לא רק על בסיס קרים, אלא גם תוצאות הבחירות מעידות כך, לא מאמין במערכת הזו. זה מערכת של חבר מביא חבר, הוועדה למינוי שופטים מאוד מסואבת, בשנים האחרונות מתגלו שם סיפורים בעייתיים מאוד. בנוסף לזה, יש אנשים שאומרים, ברגע שימנו שופטים בגישה אחרת או בצורה אחרת, יחזור לי האמון במערכת. זה כזה נורא?
אבי, קודם כל, את הביקורת שלי על מערכת המשפט כתבתי בספר שפרסמתי ב-2008. ואני מסכים שהייתה תקופה של אקטיביזם שיפוטי שהוציא את המערכת מאיזון. גם אז כתבתי את הביקורת בדחיל ורחים כדי לא לשפוך את התינוק עם המים. למשל, מדברים פה על פסקת התגברות. יש בהחלט מקום שאם בית משפט עליון רוצה לבטל חקיקה של הכנסת, הוא לא יכול לעשות את זה על ידי שלושה שופטים. צריך שיהיה רוב משמעותי. אם יש מי שיגיד, הרכב של תשעה ורוב של שני שליש וכו'. ואם הכנסת רוצה לבטל את הפסיקה של בית המשפט העליון, היא לא תעשה את זה ברוב של 61, שזה יש לכל קואליציה, אלא ברוב של 70 או 75, או למשל מה, כולל קולות אופוזיציה. אני חושב שזה ראוי, אבל להגיד עכשיו שבעצם הפוליטיקאים ימנו את השופטים.
לא, הם יהיו חלק, לא, הם יהיו חלק ממינוי השופטים. זה לא שישבו...
אבל זה קיים היום, אבל לא, אבי, זה קיים היום. תראה, בשיטה שלנו, אני חושב שהוועדה הנכונה, הנוכחית היא ועדה נכונה. להגיד לך משהו? האמון בפוליטיקאים הוא הרבה פחות מאשר האמון בשופטים. אתה שואל אותי? אני מאמין בשופטים הרבה יותר מאשר הפוליטיקאים.
אבל זה לגיטימי. הנה נקודה מעניינת, כי ברגע שהנה, אומר לנו כאן, אתה אדוני משה יעלון, אומר, אני לא מאמין לפוליטיקאים, אז אתה לא חייב לבוא לבחור בכנסת, אתה יכול להכניס פתק לבן במעטפה, אתה יכול להשמיץ את הפוליטיקאים, אבל את השופטים אין לך שום אפשרות לבחור.
לא, יש ועדה, מי יושב בוועדה, יושבים שם גם פוליטיקאים, אבל אין להם רוב. יש שם נציגות של השופטים, יש נציגות של הפוליטיקאים, ויש נציגות של, של לשכת עורכי הדין. מה רוצים הפוליטיקאים? להשתלט על הוועדה, על ידי שיהיה להם רוב מוחלט. ולכן, אין שיטה שהיא סופר אופטימלית, אבל בוודאי, זו שיטה הרבה יותר מאוזנת מאשר יהיה רוב של פוליטיקאים. כך שראש הממשלה, גם שולט בממשלה, כמובן, גם בקואליציה, שזו שבשיטה שלנו היא, היא בחרה את הממשלה, וגם בשופטים. זאת אומרת, לא יהיו פה שום איזונים ובלמים. זה בדיוק מה שקרה בהונגריה, שהפכה לדיקטטורה, וזה מה שקרה בפולין. נגיד יותר מזה, אם אנחנו נהיה דיקטטורה, אז תהיה פה בעיה, קודם כל, כי כבר עכשיו, יש משקיעים שעצרו את ההשקעות שלהם, תשמעו את ההייטקיסטים, אני מכיר את זה גם משם. למה הם רוצים את ה... אנחנו לא יודעים, אם תהיה פה דיקטטורה, דיקטטורה יכולה להשתלט על נכסים. הנה, בהונגריה עכשיו, אין להם מספיק כסף לתקציב המדינה, כי נעצרו השקעות, אז מטילים מיסים עוד יותר כבדים על עסקים, כי אין מספיק כסף. זה חוסר אמון יהיה במדינה. אני אומר לך יותר מזה, כאיש צבא, אני מאוד מודאג ממה שיקרה בצבא. היה לנו תקופות של חוסר אמון בממשלה, או בפיקוד הבכיר של צה"ל. אני בגלל זה חזרתי לקבע אחרי מלחמת יום הכיפורים, אחרי מלחמת לבנון הראשונה, שנתפסה כמלחמה של יש ברירה, עם כל הסיפורים שהיו שם, שבסוף הביאו גם להדחת שרון כשר ביטחון, לא הצלחנו להחתים קבע מ"פים, תהיה פה פגיעה בביטחון אם יהיה חוסר אמון. אצלנו זה גם צבא העם, אם ההורים לא יהיה להם אמון בממשלה, כי הם חושבים שהשיקולים הם לא עניינים, יש כתבי אישום, יש עבריינים מורשעים, יש אנשים שנשמו בצביחה בטרור, לא יהיה אמון בהם, אוי ואבוי לנו.
אני שומע אותך, או שוב, באמת איש מוערך שתרם עשרות שנים מחייו לביטחונה של מדינת ישראל, כרמטכ"ל, כשר ביטחון, עם רגליים על הקרקע, נניח רגע לתהליך הפוליטי שעברת, שלא היה מזהיר, אבל לא כולם משתלבים בפוליטיקה, זה לא מוריד כי הוא זה מהבנתך את העניין. ואני שומע אדם שאולי קצת נכנס לפאניקה, מרחיקת לכת, מוציא דברים מפרופורציות, הרי לא נהיה כאן דיקטטורה, לא יעצרו פה, לא ייקחו נכסים, זה לא הולך לשם.
אבי, אם בסופו של דבר שופט, או מישהו שרוצה להיות שופט, ידע שמי שימנה אותו זה המשטר, אני בכוונה אומר משטר, זה יהיה משטר, ואז הוא ירצה לרצות את המשטר כי הוא רוצה להתמנות להיות שופט, הוא רוצה לעבור מבית משפט השלום ואת המשפט המחוזי, אם אתה תופיע עליו, ואתה לא תהיה תומך משטר, לא בטוח שיפסקו לטובתך, עד כדי כך הדברים...
גם היום לא בטוח שיפסקו לטובתי, בגלל שבמערכת הקיימת היום, בבית המשפט העליון, אין באמת הגנה על המיעוט. אני כאדם חרדי, מעולם לא קיבלתי הגנה בבית המשפט העליון, לגבי כמעט שום דבר. זה בית משפט שמצד אחד...
יש, אבי, זה לא נכון. יש פסיקות... שבהחלט, בוודאי.
מעטות מאוד, כלומר, מעטות מאוד, אולי 10% מכלל הפסיקות שנוגעות לנושאי דת ומדינה, תמיד בית המשפט העליון לא תמך בעמדה הדתית, הוא אף פעם לא התייעץ עם הרבנים הראשיים.
אני לא מקבל את זה, אין לי כאן את רשימת הפסיקות. קודם כל, בית המשפט הנוכחי הפסיק להיות אקטיביסט כמו שהוא היה בעבר, שהייתי מאוד ביקורתי לגבי אקטיביזם השיפוטי, דבר אחד. דבר שני, הוא מגן על כל מיעוט, גם על חרדים, וגם על חקלאים כשצריך, וגם על ערבים אם צריך, הוא יודע להגן. כי שלטון מטבעו, הוא עלול להיות דורסני. עכשיו הוא דורסני מאוד. כרגע הגישה היא מאוד דורסנית. מקבלים החלטות שהרבה אנשים, תראה כמה אנשים יוצאים לרחוב כתוצאה מהבנה, שהולכים למקום לא טוב. ולכן חשוב לשמור על הרשות השופטת עצמאית, ולא שתהיה כפופה לממשלה באופן שמה שקוראים רפורמה הופך לנו להפיכה משטרית את דיקטטורה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין. חברות כלכליות מאוד גדולות במשק בכל העולם ממנות לעצמם יועצים משפטיים. מנכ"ל חברה גדולה שמתעסק במיליונים, במיליארדים, רוצה יועץ משפטי שנאמן עליו, שיאמר לו, תשמע, עסקה הזו לא חוקית, הנייר הזה בעייתי, המינוי הזה הוא ניגוד עניינים וכולי. למה שר בממשלה לא יכול לעשות דבר כזה? מה כזה נורא?
התשובה היא מאוד פשוטה. חברה כלכלית עסקית יש לה מטרת רווח. עכשיו, שר בממשלה יכולות להיות לו כל מיני רעיונות שבסופו של דבר מנוגדים לאינטרסים אחרים. אני אומר לך שהבעיה שלי אף פעם לא הייתה עם יועצים משפטיים. אני הגעתי למשרד הביטחון, היה יועץ משפטי ששרת שר קודם, שלא בדיוק היינו באותו ראש. אמרתי ליועץ המשפטי, תשמע, זו המדיניות שלי. אתה תדע לתמוך בה מבחינה משפטית, בעיקר להגן עליי, שאני לא אעשה דברים לא חוקיים. הוא היה יועץ משפטי מצוין. אני אומר לך שבלא מעט מקרים, שרים שהם חידלי אישים, מיד מאשימים את היועצים המשפטיים, הוא מנע ממני, הפרקליטות, היועץ המשפטית לממשלה. תאמין לי שאני אומר לך, אם שר יודע לנהל ולקחת אחריות, היועץ המשפטי רק עוזר לו. ולכן, להפוך את זה למשרת אמון, מה, לשים יסמנים? אני בכלל לא אהבתי יסמנים סביבי, לא רק בנושא היועץ המשפטי. אני רציתי שאנשים יאתגרו אותי. בסוף אני השר, אני מקבל החלטה, האחריות היא שלי, תאתגרו אותי. ואני פה רואה שוב ניסיון לדרוס מערכת כדי להשתולל.
אבל ברגע שהשר רוצה לקדם משהו כדי להביא רווח למי? לאזרחי מדינת ישראל, זאת מטרתו. בא יועץ משפטי ואומר לו, אדוני, הצעד הזה לא חוקי. מה הבעיה בזה?
אבי, אתה חי באוטופיה, נכון? סתכל על הממשלה הזאת. יש בה שרים שהורשעו, יש ממשלה, ראש ממשלה שעומד לדין, גם על שוחד. לכן חשוב שיהיה פה ייעוץ משפטי עצמאי.
אתה חושב שיש יועץ משפטי בעולם, שהיה עולה על זה, שאתר וואלה נותן סיקור אוהד לראש ממשלה, בתמורה לזה עסקה עם בזק, בזמן שעד עכשיו לא נמצאה שום ראיית הזהב לסיפור הזה, ויש איזה יועץ משפטי שהוא היה מצליח בזמן אמת להגיד לנתניהו, אל תבקש מוואלה סיקור רועד, למרות שגם זה לא קרה. מה זה היה עוזר?
זה היה עוזר מאוד אם היועץ המשפטי, למשל, היה יודע שראש הממשלה מקבל מתנות, זה לא מקבל מתנות, הספקה של סיגרים, שמפניה ותכשיטים, שבסדר גודל של מאות אלפי שקלים, אם הוא היה יודע, הוא היה שנשאל באמת אם מותר לי או אסור לי, היה צריך להגיד לאסור לך. למשל, היה מציל אותו מפני זה שבסוף עומד לדין על הדבר הזה. וגם לגבי וואלה, אם ראש הממשלה משתף את היועץ המשפטי, ואומר, תשמע, אני הולך לתת 1.8 מיליארד שקל ברגולציה, כשר תקשורת, לאתר וואלה, בתנאי שהם יכתבו עליי רק דברים טובים, אני בטוח שיועץ משפטי היה עוצר את זה.
זה ודאי, אבל דבר כזה לא היה.
מה זה לא היה? זה קרה. רק
לא, זה לא קרה. נתניהו לא אמר לאף אחד, באף מקום, אין לזה שום ראייה, שהוא אמר, תתן לוואלה, אני רוצה להשאיר את בזק, בתמורה וואלה ייתנו לי סיקור עוד.
מאחר וזה מתנהל בבית המשפט, אז בוא נחכה לסיכום.
טוב, כן.
לא לספינים שיוצאים, שהכל יתפרק, והתיקים תפורים. הלוואי, אתה יודע מה, אני אומר לך בחינות, אני לא הייתי רוצה לגלות שראש הממשלה שלי, למשל, יישב מכירת צוללות למצרים אחרי גבי, לא הייתי רוצה.
בסדר, בגלל זה לא פתחו על זה בחקירה אפילו, בגלל זה הוא לא.
בוא נחכה לוועדה.
טוב.
אני מסתבר, בדיעבד, שאני לא ידעתי.
אוקיי.
יש לו מניות, ויש לו בן דוד שנהנה מכל עסקה של טיסנקרופ, בן דוד שהלך לעולמו בינתיים, מיליקובסקי, בן דוד אחר, הוא עורך דין של הנציג של המספנה בארץ, זה שברון ומיקי גנור. שמע, יועץ משפטי, אם היה עולה על זה בזמן, היה יכול גם למנוע את זה.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, כמו כל אזרח במדינת ישראל, גם אתה לפני שנה, אדוני, עקבת אחרי החדשות והכותרות, ושמעת על הסדר טיעון עם אריה דרי, מה אתה חשבת אז בזמן אמת? שדרי פורש עד סוף הקדנציה, או שאריה דרי עוזב את החיים הפוליטיים?
תראה, אני השתכנעתי שאריה דרי עוזב את החיים הפוליטיים.
לגמרי.
באמת צר לי על אריה דרי. מכיר אותו, איש מוכשר. אבל מה לעשות? זו לא הרשעה הראשונה. ולי היה ברור שבפעם הזאת זה ייגמר בקלון. הדרך להתחמק הייתה דרך נחלולית, כפי שבית המשפט העליון פוסק עכשיו, שופט שטיין מדבר על זה בעוד, בצורה מאוד ברורה, שהוא עונה את השופט בבית משפט השלום, לי היה ברור שעוזב את החיים הפוליטיים. אני חושב בכלל...
אז אני שואל, רגע, שאלה, רק שנייה, רגע, בנקודה הזו, וזה חשוב למאזיננו, כי רובם, חלקם הגדול לפחות, רצו את אריה דרי כשר בממשלה, ובחרו והצביעו לו. כשאריה דרי חוזר לחיים הפוליטיים לפני כמעט 7 חודשים, מגיש את עצמו בראש רשימת ש"ס לוועדת הבחירות לכנסת בהגשת הרשימות. למה אף אחד, לא רק בפן המשפטי ולא התנועה לאיכות השלטון ולא הפרקליטות, ובטח לא שרי הממשלה היוצאת ולא אתה אדוני, בשום כלי תקשורת לא נאמר, רבותיי, הבוקר אריה דרי הפר הסדר טיעון, הוא חזר לחיים הפוליטיים. איש לא פצע את פיו, למה?
קודם כל מותר לו, על פי החקיקה הנוכחית, מותר לו להיבחר לכנסת.
כן, זה נכון.
אני חושב ששליח ציבור לא יכול להיות לא נקי כפיים. ואני חושב שזה, אבל זה קשור לחקיקה, על פי החוק מותר לו להיות חבר כנסת. אבל ברגע שזה מגיע להיות שר, אז בהחלט יש חוק שאוסר את זה, או תקדימים שאוסרים את זה. ולכן להיבחר לכנסת היה מותר לו, למורת רוחי. אני חושב, וזה לא עניין לעתירה, כי בית המשפט פוסק על פי החוק. אני חושב ששליח ציבור צריך להיות נקי כפיים, חבל לי על אריה דרי, באמת איש מוכשר, אבל...
טוב, אבל השאלה הזאת נותרה בעינה, בגלל שנכון שהחוק מתיר לו לחזור לכנסת, אבל אם הייתה הבנה שהוא פרש לגמרי מהחיים הפוליטיים, ברגע שהוא ניגש שוב לכנסת, הוא הפר דה פקטו הסדר טיעון, הוא צפצף על הפרקליטות ועל השופט, ומישהו, לא משנה מי, היה צריך בזמן אמת לבוא, לומר את זה, להרים קול ולומר, אריה דרי עכשיו... מפר הסדר שנחתם עם שופט, עם המדינה. אף אחד לא אמר את זה, ולכן אולי הסיפור הזה נולד בדיעבד, כי אז כולם הבינו שהפרישה הייתה לקדנציה אחת.
אני לא הבנתי כך, אבל זה לא משנה, אני לא במעמד...
לא, בסדר, הנה, זה למשל משהו שאני כאזרח רואה את זה, ושואל שאלת טעם בלי להיות משפטן, בלי... לרדת לאובי השורה, בית המשפט לא נתן על זה מענה, וככה הולך האימון, בדיוק ככה.
אבל, אתה יודע מה, חסר לנו בסיפורות
הישראלים... האם אתה, כשר ביטחון, היית חותם ערבות עם איזשהו מידע מודיעיני בגוף במדינה זרה, מאוד מאוד רגיש, מסוכן, שביטחונה של מדינת ישראל תלויה ועומדת בזה. והצד השני היה מפר בפסיק את הסיכום ביניכם. האם אתה כשר ביטחון היית מורה להמשיך לעבוד איתו?
אני לא, קודם כל לא במעמד לעסוק בזה, זה עניין משפטי, אבל אני חושב משהו אחר. אני חושב שאיבדנו בציבוריות הישראלית גם את הבושה, גם את מה שנקרא באנגלית it is not done. למה זה בכלל לפלפולים משפטיים? או כן החוק לא, חטאת כאיש ציבור, תפנה את הבמה. צריך לעסוק בענייניך. אני אומר את זה גם לראש הממשלה. אתה גורר אותנו פה כבר 5 שנים. הרי ברור שחטאת, לי זה ברור מאוד.
ועוד לא הגענו... לבית המשפט זה עדיין לא ברור.
בסדר, אני... תראה, אני חשב...
אז או שהולכים עם בית המשפט ואומרים, הוא הגורם המכריע, או שלא.
ציבורית, אבי. ראש הממשלה ביום...
אין כזה דבר. המילה ציבורית לא רלוונטית שיש חוק. היא לא רלוונטית. ציבורית, אני רוצה שהמדינה עכשיו תהיה דתית יותר. נו, מה זה רלוונטי?
לא, אז קודם כל, אני יכול לצריך על תקדימים בבריטניה. המקביל אליי, שר ההגנה, חטא באיזשהו עניין, הוא לא חיכה למיצוי בדין. הוא התפטר. It is not done. אתה איש ציבור, אתה שליח ציבור, אתה צריך לתת מופת ודוגמה לאנשים. תתפטר, תעסוק בענייניך. עכשיו לך לבית המשפט. לאחד בקרנות המזבח. עכשיו תראה, ברגע שמבחינת נתניהו כדוגמה...
30 מנדטים רוצים שהוא יחס בקרנות המזבח? אי אפשר להתעלם מזה, החוק מאפשר לו את זה, כלומר...
רגע, תקשיב. כשהוא עמד על במת הכנסת ואמר לאיש ציבור מותר לקבל מתנות בחברים, כשמסתבר בכלל שזה הספקה על פי דרישה של שמפניה, סיגרים ותכשיטים, הוא היה צריך להתפטר. אני חושב שבנסיבות אחרות, את משפטי אחר היה אומר לו, או שאתה מתפטר מיד, או שאני מעמיד אותך על זה, על העניין הזה מיד, לא מחכה לצבירת תיקים, הנה, הודעת באשמה. לכן, יש פה דברים שאני חושב שהם קודם כל צריכים להיבחן ציבורית, לפני הפלפולים המשפטיים, גם בנושא של נתניהו, גם בנושא של אריה דרי, וצר לי על שניהם, עבדתי איתם, צר לי עליהם, הם היו צריכים לפנות את הבמה הציבורית.
משה בוגי אלון, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, תודה רבה.
תודה אבי, ושנדע באמת ימים טובים.
תודה.